טוב, אנחנו בפרק א' בעמוד רס"א. ונדבר עתה על החטאים המדיניים הנולדים מחברת בני האדם וקיבוצם. המדיני דיינו החברתיים. תקנה, מדיני דיינו חברתי. אנושי. נתרגם את זה בדיוק. נדבר עתה על החטאים הבין אישיים, או היחיד והחברה, הנולדים מחברת בני האדם וקיבוצם, כגון הונאת דברים, הלבנת הפנים, הכשלת העיוור בעצה, רכילות, צנעה ונקימה, שבועות, דבר שקר וחילול השם. כי מי יאמר ניקיתי מהם? טהרתי מאשמה בה. כי ענפיהם רבים ודקים עד מאוד, אשר היזהר בם טורח גדול. זה מתאים מאוד מאוד למהלך שאמרנו, שכל הפרק הזה בפרטי מידת הנקיות, זה עוסק בנושאים שבהם ההלכה לא מנסחת את עצמה באופן מדויק. עכשיו, לא כי היא לא רוצה, אלא פשוט אי אפשר. אני לא יכול לרשום לך את כל צורות המצב שאתה תתעכב אינם לחבר. אי אפשר. אני יכול לתת לך את העקרונות, אני יכול לתת לך את ראשי הפרקים, אבל היישום הנקודתי זה תלוי ברגישות שלך. עכשיו, ואין פה מה לשחק. אדם שהעולם הפנימי שלו הוא לא נקי, אין לו רגישות. זה מעניין, זה מציאות. זה מציאות. זה מעניין איך אנחנו כבני אדם בנויים. אנחנו בנויים בצורה הכי מעוותת שיכולה להיות. אתה יודע לדבר ככה? השם ברא אותנו בצורה מעוותת. בכוונה. איך אנחנו כבני אדם קוראים החלטות? עכשיו, מה הבעיה? אני חושב. אני שוקל. לפי האמת, זה בכלל לא נכון. יש לך רצון, שהרצון הזה הוא נבנה ממיליון נקודות ופרטים שהצטברו בחיים שלך. ואם יש לך רצון לנוחות, לעצלות, לבטלנות, לגסות רוח, זה אתה. וזה נבנה כי אתה גדל במשפחה כזאת, כי צורת הסגנון של הדיבור בין ההורים זה יאללה תנו כבר תביא. אני חי בחברה, לא משנה למה, אנחנו עכשיו נכנסים לשורשי הסיבה, אבל כזה המציאות. אני חי בחברה כזאת, שהתקשורת היא גסה, היא כל הזמן מכסחת את הצד השני, מבזה את השני. זה חודר גם עלינו. כשמדברים, לא יודע, רבנים על רבנים אחרים, ציבור על ציבור אחר, בסגנון של גסות. זה לא נשאר שם, זה גם יורד לדיבור של אדם השני. זה מקרין, אין, לא, החיים בתוך מציאות. אז וכולי וכולי וכולי. אז יש בי רצון פנימי בסיסי. שרצון פנימי בסיסי לאכול טוב. שרצון פנימי בסיסי לתאבות, לגופניות, למראות פסולים, לראיות, לחומריות, למעמד חברתי. כפי שאמרנו, אין צריך לחזור עוד פעם על כל ה... על כל המראים בשביל שלנו, שזה כולם כבני אדם. כולם רוצים כסף, כולם רוצים מעמד חברתי, כולם רוצים להיות דורכים על האחרים ועומדים במקום הראשון. כולם יש קנאה, שנאה, כל המערכות. זה הרצון, זה נקרא רצון. לא רצון במובן, אני עכשיו רוצה לאכול ארוחת בוקר. זה לא נקרא רצון, זה נקרא דחף. זה לא רצון, אני רעב, זה דחף, זה לא רצון. רצון זה האישות הפנימית שלי. היא רוצה שאני אחיה בכזה סגנון חיים. היא רוצה שאני אדבר בכזה סגנון וכל הדבר. כשאני מקבל החלטות שכליות, פה בא החידוש, זה פונקציה של הרצון. בעצם זה לא החלטה אובייקטיבית. אין החלטה אובייקטיבית זה. כל ההחלטות שלנו הן החלטות סובייקטיביות עם נגיעות פנימיות, ולכן רק אדם שניקה את הרצון שלו אז גם ההחלטות שעוד אובייקטיביות. זה דוגמה למבחן אכזרי, אני קורא לזה, מבחן לא פר. פעם הרב כץ אמר, דוגמה כזאת, אומר אדם יושב בבית, ודם בדם פתאום אחרי זה בכלב חולה. הוא מתחיל, אבא, צריך לנסוע שעה, שעה לכם, זה עד שנגיע אליו. אם אני אגיע, מי אומר שבכל רוצה שאני אבקר אותו? וכולי, וכל מיני מיליון דברים כאלה. אז מה המבחן? תיסע עד הבית חולים, ובפתח, שם תעזור כל החשבונות. פתאום הכל התחלף לך. כן, בטח, הוא ישמח מאוד, זה מצווה, איזה, מה, בטח שאני אלך לבקר אותו. מה השתנה? השתנה פשוט מאוד. כשאתה בביתך, מערכת הרצונות הגופניים מכתיבים לך את ההחלטות שלך. זה מפחיד, דבר כך. כי עד יוצא שמה, אנחנו מטומטמים, אנחנו לא מחלטים החלטות. כן. אבל לא אפשר להגיד את זה.
אני
כן מחליט מהדברים
שנוחים
ממנו, דברים ש... זה כמובן, זה נכון ולא נכון לדבר ככה. ברבדים מסוימים זה לא נכון. וברבדים מסוימים זה כן נכון. בכל מיני הצעות מודעים לנקודה הזאת. למה אני אומר כל ההקדמה הזאת? כי מה שהוא ילך לדבר עכשיו כאן על עניינים של אדם לחברו, הם לגמרי לא מנוסחים בהלכה. יש ראשי פרקים, נגיד אתה חי בחברה, ומישהו אחד שואל, אתה לא את החבר שלך, הוא חצי מדוקה, הוא עצור, משהו עובר עליו, אתה לא שם לב. הוא אומר, מה הבעיה איתו, הוא דווקא... איך קורה שאחד שם לב, ואותו אחד שלידו לא... הוא בכלל לא, זה לא נכנס לתודעה שלו. לא שהוא ראה בכלל להתעלם, הוא אפילו לא שם לב. מה ההבדל? כי אתה רוצה לשים לב, והוא לא רוצה. זה לא החלטה שכלית, זה החלטה רצונית פנימית שנעשית אפילו באופן לא מודע. הוא אפילו לא מבין מה רע בזה. אין חברה שמישהו פגע במישהו ואומר, אני לא מבין מה עשיתי לו, מה קרה, מה? אז שמע, הוא נעלם, ככה לא מדברים, הוא אומר, למה לא, מה? הוא אפילו לא חש, הוא לא מרגיש, אנשים מנותקים רגשית, נפשית, פנימית עם החברה. אז זה נובע ממשהו לא נקי בעולם הפנימי שלנו. ואז אנחנו מדברים פה. הונעת הדברים. עכשיו כל מיני דוגמאות. בכללה הוא לדבר בפני חברו דבר שיבוש ממנו. כל שכן האמירה בפירוש דבר שיבוש בו או לעשות לו מעשה שיגרון לו שיבוש. אתה נמצא בחברה, אתה מספר סיפורים. יש סיפורים שאתה צריך לשים לב אליהם שאולי מישהו מהאנשים פה ייפגע מזה, אז אל תספר את זה. למרות זה עסיסי, זה לא לשון הרע, זה לא רכילות, זה כלום, אין בו. אבל אחד מהאנשים פה פתאום ישים לב ש... הוא, מה שנקרא בספר, יהיה לו פדיחה. לא שזה אמיתי, אפילו סובייקטיבי. הוא סתם מבייש את עצמו. אין סיבה שהוא ירגיש כך. אבל זה גורם לו. אי אפשר לנסח דברים כאלה בהלכה. והוא מה שם בפרק הזהב, אם היה בעל תשובה, לא יאמר לו זכור מעשיך הראשונים. אם היו חולאים באים עליו, לא יאמר לו כדי שאמרו חבריו לאיוב, זכור נא מי הוא נקי אבד. אם היו חמרים מבקשים ממנו תבואה, לא יאמר להם לך יוצא פלוני שהוא מוכר תבואה, ויודע בו שלא מכר תבואה מימה. סתם דוגמאות. תלכו הביתה, הוא יש לו. ואתה יודע שאין לו, והוא יגיד, אין לי, והוא יגיש לו נוח. הוא כבר אמר, זכרו לברכה, גדול עונת דברים מעונת ממון. וכל שכנים הוא ברבים. עכשיו עוד פעם, עונת דברים זה לא גניבה, זה לא גזלה, זה לא לשון הרע, זה לא לבייש אותו. סתם לגרור לו אי נעימות. זה כאן עונת דברים. לגרום אי נעימות לשני, זה גם כן עונת דברים. וכל שכנים הוא ברבים, שבידי השני הוא המלבין כפני חבר ברבים, אין לו חלק עולם הבא. ואמר רב חיסדא, כל השאר מנהלו חוץ משערי הונאה. ואמר רבי אלעזר, כל הקדוש הוא נפרע על ידי שלח חוץ מהונאה. ואמרו, שלושה אין הפרגון ננעל בפניהם, ואחד מהם הונאה. אפילו לדבר מצווה, אמר הכתוב, הוכחת הוכחת ביתך, ואמרת לך לברכה. יכול אפילו פנה משתנות, ואתה מטיף מוסר למישהו. תעשה את זה באופן שהוא לא יתבייש מזה. תלמוד לומר ולא תיסע, להבחר. מכל אלה המאמרים, תראה עד איכן מתפשטים ענפי העזרה הזאת, וכמה עונשה קשה. טוב, זה נקודה מאוד, מאוד קשה, מאוד מיוחדת, לדעת, לשים לב לכל נקודה ונקודה באישיות של השני, ואפילו לצורכי מצווה. אין אפשרות לזה, רק מי שהעולם הפנימי שלו נפש. אני חושב שאולי פה עוד פעם צריך להעיר את ההערה המרכזית של של הספר בסרט ישראל. אני חוזר כאילו לוויכוח, בסדר, הוויכוח כל כך יפה, כשהפרוש, החסיד, שואל את החכם, סדר לי את הסדר יום שלך. והחכם אומר, מה זאת אומרת? אני לומד מהבוקר עד הלילה, בהתמדה עצומה, לומד גמרא, שולחן ערוך, פוסקים, עיון, עומק, ואם יש לי קצת זמן, אני גם לומד השכלה כללית, אני כל דבר. והחסיד אומר לו, רק רגע, ומה אם קצת, אתה גם דתי? לא בטח, מה אני, לא, אני יודע את כל ההלכות, אני מקיים אותם גם. הוא אומר לו, כן, אתה גם מאמין באשר? הוא מתצן עוד יותר, ודאי, אני הכל 100%. נו, אם הוא הכל 100%, אז מה החסיד רוצה? נו, החסיד נשמע איזה נובני כזה שמחפש, שהוא מחפש את הרוע אצל אנשים. ככה זה יוצא. מה אתה רוצה? הוא דתי, הוא בסדר, הוא מקיים מצוות. למה אתה מחטט בתוך העולם, הנשמה שלו? למה אתה מחטט בתוך העולם שלו? להראות מה אתה רוצה, להראות את הרוע שלו? אז התשובה היא מאוד מאוד פשוטה. קודם כל, אני לא מחטט בך. אלא כל אחד צריך לחטט בתוך עצמו. זה דבר ראשון. זה דבר. דבר שני, כן. הכרח הוא ברא אותנו עם עולם גופני. הוא חלק מהאישיות שלנו. אותו תלמיד חכם לא שיקר שהוא אומר שהוא מאמין באשר לומד תורה. הוא צודק 100%. אבל מי לומד את צודק תורה? השכל, החוכמה, החיצוניות. אני רוצה שגם הפנימיות שלך ילמד תורה. איך הם מלמדים פנימיות תורה? לא יודע שאתה תשאל את מה יותר תורה. זה לא יפתור את העולם הפנימי. אתם יודעים מה אני אומר? אני כאילו מדבר נגד בית מדרש, נגד לימוד גמרא בישיבה, כביכול. אולי דניאל יבין אותי יותר בישו, הדגש היה הגמרא. והמוצלח הוא לא העדין נפש, אלא הבעל הסברה. למרות שיכול להיות שחצן, גבטן, גס, מחוספס, ולעומת, ולידו אחד שאולי פחות למדן, אבל הוא יותר בעל נפש. הוא יהיה בדרגה 5, והגס רוח שאמר לסברה, שפיץ בגמרה, הוא יהיה המקום הראשון. עכשיו, נבין, זה לא באישו עושים ככה. גם בכל מקום זה ככה. אנשים המוכשרים, החריפים, החדים, הם המרכז. עכשיו נעזוב איך אנחנו חוטאים ביחס להוא. נדבר עליו, על עצמו, בתוך עצמו. איך הוא רואה את עצמו מבפנים? זאת השאלה. אחד כזה, יש לנו עליו כושרי, הוא לומד תורה בהתמדה. איך התורה לא חינכה אותו? התשובה היא כי התורה מגדילה את הצד החיצוני. אם לא תתמודד עם הנושאים שהמסעד שלנו מדבר עליהם, לא יעזור לך כלום. העולם הפנים שלך יישאר לא נקי. וכאן באה הערה שרציתי להגיד, והניקיון הוא לא עדיין שאתה מחפש לעצמך חומרות חדשות, צומות, טעניות, סיגופים. יכול להיות שאותו חכם שהפרוש מדבר עליו, הוא היה גם עושה צומות. יכול להיות בהחלט. זה לא, אתה לא צריך לחפש דברים מבחוץ כדי לחנך את עצמך. קח משימות מתוך החיים של עצמך ואיתם תתמודד. זה יותר קשה מלך. מה אני מקבל לומר? תראו, אני לא בטח שהבנתי אותי נכון, אני רוצה להגיד לך זה עוד פעם. יש אנשים צדיקים, הם באמת צדיקים, והם מבינים שהם צריכים להכניע את הגוף שלהם. הם מבינים את זה. ומחפשים דרך להכניע את הגוף. איך? על ידי שהם בכוונה אוכלים פחות, הם בכוונה ישנים פחות, הם מחפשים דרך איך להכניע את הגוף. בא הנושא שאומר, אתה לא צריך לחפש את זה. תאכל, תשתה, תענה מהחיים, אין לי בעיה. אתה מחפש איך להכניע את הגוף, בוא נתן לך רשימה. מה שכתוב פה. זה קשה מאוד לפתח רגישות לשני. וגם כשבא לך לדבר לשון הרע, אתה לא מדבר. זה התמודדות. זה התמודדות כשיש לך ענייני כספים, ואתה מתמודד מול תאוות הכסף. מול תאוות עריות, מול תאוות עצלות, זה קשיים. אתה לא צריך לחפש מערכת דיכאונית מבחוץ כדי לדכא את הגוף שלך ולהכניע אותו. יש לך מספיק מבפנים, טפל בהם, דרכם תעבוד, אחר כך ממשיך הלאה. בשבתי ספר על הממחל, שמישהו ליקט מכתבי הרמח"ל דברים על עצמו ביחס למסעד ישרים. כלומר, הביאו בסדר הזה קטע מסעד ישרים, והיה זה איגרת ואיגרות, הרמח"ל כתב המון מכתבים שבמכתב הוא מדבר על עצמו. הוא אומר על עצמו, כאן הוא קרא לתלמידים שלו, אמר להם, חבר'ה, אל תיבעלו מהתקפות אליכם. ואלה שטוענים שאתם לא לומדים מספיק תורה, כי אתם לומדים אמונה ואתם לומדים מוסר, אל תפחדו. אומר הרמח"ל על עצמו, אומר, כמה פעמים בדקתי את עצמי לידם, אומר, וראיתי שאני יודע גמרא לא פחות. זה אותם כמו היום. זה כמו היום, אתם אלה לומדים כל היום אמונה, כל היום זה, ככה לא תהיו תלמידי חכמים, ככה לא תשים תלמידי חכמים. ההפך, צורקו באישו, להדגיש רק את הכישרון, את הגאונות, הלומדס. רק מזה תיצור את תלמידי חכמים וגדולי הדור הבא. אומר הרמח"ל, תשמע, זה לא נכון. הוא אומר, אני בדקתי על עצמי כמה פעמים. אומר, דיברתי בלימוד עם האנשים האחרים. והוא אומר, וראיתי שאני לא פחות מהם. כך הוא מעיד על עצמו. והרמח"ל מעיד על עצמו, ואני לא כל הזמן לא מגמר. אני גם מתעסק במה? בנושאים האלה. זה הרמח"ל כתב המון באמונה, בקבלה, הוא עסק בנושאים אחרים. הוא לא עסק רק בלימוד הגמרא. הוא אומר עכשיו, ובמה אני עכשיו, נכון שלא עושה זה בלימוד הגמרא, וכאן אני עכשיו מתהפך. לימודי אמונה לכשעצמם הם לא הלימודים הנכונים. אלא לימודי אמונה שמובילים אותי להתחברות למה שאני עושה. וממילא לשינויים בעולם הפנימי שלי. אם אני בא מסיעות ישרים כאיזו הרצאה יפה, אז זה לא נקרא, זה בסדר. זה עוד פעם הופך ללימוד תורה חיצוני. כמו שבגמרא יש חיצוניות, גם בלימודי אמונה יש חיצוניות. לכן אני צריך ללמוד לימודי אמונה באופנים ובצורות שמובילים את השינוי בעולם הפנימי שלי. זה חשוב לי להדגיש, אני לא יודע למה, נכנס לי טראומה כזאת. בעניין הזה של היחס בין גמרא ולימודי אמונה. כי אם אתה אומר ללמוד עיון גמרא, אתה כמו באישו, אתה חרדי. אתה אומר ללמוד אמונה, צועקים עליך, אתה מאלה שלומדת גמרא. וזה לא, שני דברים לא נכונים. אלא צריך לדעת את האיזון, את היחס הנכון בין שני העולמות האלה. ואין סתירה ביניהם. וצריך ללמוד את הכל. ובכל זאת להשקיע זמן בשינוי הפנימי של האדם. וזה מה שאני צועק, אומר, זה לא נקרא ביטול תורה, ההפך, זה בונה את התורה. כי תורה זה לא חיצוניות. אותו חכם שהוא מתאר את עצמו שאני גאון, הוא אומר יכול שהוא באמת היה גאון. אותו חכם, זה חכם דמיוני שהוא המציא אותו על המחל. אבל בעולם הפנימי שלו, לא יודע, הוא יכול להיות בעל תאוות, בעל רצון לכספים, בא לפגיעה, אם מישהו מעליב אותו אז הוא יתנקם בך וכו' וכו'. התיאור שהרמח"ל מעלה פה זה אדם שמתמודד עם קשיים פנימיים של עצמו, וזה לוקח לו זמן לטפל בסוגיה כמו הונאה. זה זמן, אתה צריך לפתוח חושן משפט, ללמוד ללכות הונאה. מי מאיתנו עושה? וזה על זה צועק הרמח"ל בתחילת ההקדמה. נקרא אותו את ההקדמה, ואנחנו גומרים את הלימוד בינינו. תראו את ההקדמה עוד הפעם. לכאורה הוא נשמע שהוא מדבר נגד לימוד גמרא. זה נשמע ככה. ומישהו יכול להביא גם ראיה מזה. אבל הוא אומר ככה. בעמוד רש ה' בעמוד ראשי בפסקה האמצעית, וכיוון שכבר התאמץ על כל חכם צורך תמימות העבודה וחובת טהרתה וניקיונה, שזולת אלה וניקיונה, כן, זה הפרק שלנו, שזולת אלה אינה נרצית ודאי כלל, אלא נמאסת ומתואבת, כי כל לבבות דורש השם וכל יצר מחשבות הוא מבין. מה נענה ביום תורך אם התרשלנו מן העיון הזה והנחנו דבר שהוא כל כך מוטל עלינו, שהוא עיקר מה אשר לכנו שואל מימנו? הייתכן שיגע ויעמור שכרנו בחקירות אשר לא נתחייבנו בהם, בפלפולים אשר לא יצא לנו שום פרי מהם, ודינים אשר אינם שייכים לנו? ומה שחייבים אנו לבורנו חובה רבה, נעזרו להרגל ונניחהו למצוא אנשים אלו מדע. מה איך יכול להיות? חמישה ששואל ספסל אתה לומד בעיון ועכשיו כאן אתה משגר את המוח. ואילו סוגיה כמו הונאה, אתה לא, אתה לא עושה מה זה. זה מעיבות, זה לא יכול להיות. לא יכול להיות. זהו, זה מה כתוב. נעזר בחוזך למענו חמשי שלו. קושי. אבל אני רוצה להסביר את זה. אני רוצה להסביר את זה. יום ראשון עשינו חתונה בדרך, נסענו באותו הרב, של הרב אידר, של הרב קוביה, אני והרב ישועה. אז בדרך עלה דיון, תוכניות לימודים ואיך לומדים וכו' וכו'. אז בדיונים עלה הנושא הזה, כאילו, אני רוצה כאילו לסכם לכם מה דיברנו שם. אז הרב ישועה טען טוב, הוא בשיטה המיוחדת שלו, הרי הוא דבר של צדיק, הוא לומד בהתמדה עצומה בצורה של בקיאות וכו' וכו'. ואז הוא אומר, הוא כאילו אמר את ההסתכלות שלו. זה טענה צודקת, גם הרב חל מדבר על טענה צודקת. מה אתה לומד סוגיות ובקמה לפני שעסקת בדברים ה... זהו, העניין ככה, יש אמת על פי תנאי מעבדה, ויש אמת על פי המציאות שאנחנו חיים אותה. אין מה לעשות, אנחנו בחורים מן 18-19, שמצד אחד יש לנו 105 יחידות מתמטיקה כאילו, או היום אמורים להגיע לזה בכל אופן, או בעלי יכולות להגיע לזה, ובלימוד הגמרא אנחנו קטנים. לא נעים להגיד את זה, אבל זה האמת. יש פער עצום בין היחס שם לגמרא, הרמה שלנו בגמרא, לעומת דברים אחרים. אני מדבר אופן כללי, כמובן תמיד יש יוצאים נתח כקו מנחה כללי. זאת הבעיה שלנו. עכשיו יש לנו בעיה, איך עובדים במסגרת כזאת לנורמלית? אני לא יכול ללמוד עם בחור בן 19 גמרא כמו שהיום אני ללמד לגימל, ומצד שני אני חייב ללמוד עיון. אני כאילו אני אומר את הפתרון לעצמי, שצריך לחלק את היום של האדם מבחינה פונקציה, כלומר רובד אחד אני מתעסק בעיון בלבד, ולכן אני חושב שצריך להיות דרך סדר בוקר, לא יותר. אבל צריך לעשות את זה, כי אני צריך לבנות גם את זה באישיות שלי, כי אני לא מגיע בגיל 18 כשאני כבר מוכן אחרי גמרא. אני מתחיל לבנות את ההוויה של הגמרא באישיות שלי, כי אני כתה ג' עכשיו. אז אני חייב להיות היסודות, מה אני יכול לעשות? ולבנות יסודות של בחור בן 19 זה הרבה יותר קשה לבנות מלכת ג'. אז אני אמצא בעולם מעובד. בתוך העולם המעובד הזה אני, איך אומרים, מתנהל באפלה פחות או יותר. אני חושב שצריך לקחת את היום של הבן ישיבה, לחלק אותו לשני חלקים, שלושה חלקים, משהו כזה, וחלק אחד ללמוד עיון עד הסוף, כמו שעושים בבוקר, חלק צהריים לקחת סוגיות הלכתיות, אמוניות, וללמוד אותן, וסדר ערב, גמרא, רש"י, לא יודע מה, בקיצור, סדר אחד מהיום להפסיק ללמוד בו, ולהפוך אותו ללימוד נושאים הלכתיים, מחשבתיים של עבודת השם, כפי משהו מתאר סוגיית הונאה. לומדים חודש וחצי. מה זה? אבל עוד פעם לא היה, עכשיו הגענו לפה, מה אני עושה? איך אני בונה את עצמי? אז אני אומר, במקום לבודד קבוצות, קבוצה זאת תימד ביום, קבוצה זאת תימד בקיוד, כי זה גורם לבעיות חברתיות וזלזול של קבוצה בקבוצה וכו', אז לא, אני רוצה אחדות של כולם, לא מטר על אף אחד. אני אהפוך את היום לשני, ועכשיו באופן טבעי, אדם שמתחבר יותר למה שקורה בצהריים והוא רוצה לעשות את זה גם בבוקר, שעושה את זה מצוין, אך לא, זה ישיבה, זה לא מסגרת שקופה בקיצונות. ומי אחד שהעיון בבוקר ילהיב אותו גם עוד אחר הצהריים, ימשיך גם אחר הצהריים, אבל באופן כללי, אני אומר את התיאוריה שלי, אני לא אומר מה אחרים עושים. אז זה ההסתכלות שלי בעניין. לא יודע, אם הישיבה הייתה עושה את זה, זה היה מעולה. ואז ככה יש לי בוקר עיון, ערב תקיעות, צהריים, צורת ההסתכלות של המציאות ישראלית. אחת סוגיות כאלה, הונאה, אני יודע מה, מסחר, גניבה וחיי מסחר. שאפרות זה דבר מעניין, ללמוד את הסוגיות ההלכתיות, אחר כך להביא על זה את המחקרים החדשים היום, את האמצעי העונה שקיים היום, והיחס להלכה עליהם. זאת אומרת, זה מעניין, זה לא, זה יכול להיות דברים מעניינים, להביא מקרה שנידון בבית משפט חילוני, לעומת מקרה שנידון בבית דין תורני, מה ההבדלים בין שתי המערכות האלה. אפשר, לא חסרים אנשים שיכול לעשות את זה. הרב יגר ביסו הוא שופט בבית משפט העליון, הוא המסור בבית, הוא שומר מצור. הוא גם יודע גמר. אפשר להביא אותו על היחס בין המשפט החילוני, ככה כל חודשיים מחליפים נושא, בסוף כל נושא כזה יש מין שהוא כללי כזה, זה אנשים שמתאימים לסוגיה, זה היה בונים אנשים. אבל זה המערכת, זה המערכת לא תקינה, אבל אתה כן תקין, תנסה לבנות את מה שהוא מדבר, תחפש את הפינות ללמוד את הנושאים האלה. קטיצה שנזכה ליישם את הדברים, אמן כן יהי רצון.